התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. נשמתה דאורייתא מזמינה לתוכנית מלווה מלכה מיוחדת, מדי מוצאי שבת בשעה 9:30, ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים, 02-652-8350. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב, רדיו קול חי, 93 FM, 92.8, ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, כמדי שבוע. ערב טוב לרב מנחם ברוד.
ערב טוב ומבורך.
הרב ברוד, עברנו את חג השבועות, למדנו, קיבלנו את התורה, אנחנו נמשיך לקבל את התורה, את הפנימיות של התורה בתוכנית שלנו, אפשרי, נכון?
כן, הרי העיקר של חג השבועות, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, אנחנו אומרים זה זמן מתן תורותינו, אבל העבודה שלנו היא קבלת התורה שהיא נמשכת כל הזמן.
יומיומית וגם בתוכנית שלנו בקהל חסידים. הרב ברוד, אנחנו בפרשת השבוע, בפרשה הקרובה, מדברים על משה רבנו. התיאור אולי, אם לא טועה, היחידי עליו בתורה זה שהוא ענב מכל אדם. יש ענבה בחסידות? הרי אנחנו, החסידות היא די מוחצנת, די לצאת החוצה ודי להראות, להראות כלפי חוץ מה קורה.
החסידות היא לא מוחצנת. החסידות דורשת שהאדם יעבוד את השם בחיות, בשמחה, ובאופן טבעי זה גם אמור לבוא לידי ביטוי. אדם חי, אתה רואה שהוא חי, אבל החסידות בהחלט מדברת על ענבה, אם כי בדגש אחר, ואנחנו נעסוק בזה בהמשך. השפה היא לא כל כך ענבה כמו ביטול. ויש הבדל בין ענבה לביטול. ביטול זה דבר הרבה יותר עמוק.
זה משהו פנימי, זה עבודה פנימית. זה,
גם ענבה היא עבודה פנימית, אבל כן. ביטול זה, 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 זה הרבה יותר מאשר ענבה. ואנחנו, אני מניח שנוכל לעסוק בזה בהמשך.
וכמובן אנחנו נהיה עם הסיפור החסידי שלנו, דמות בחסידות שנדבר עם רב אהרון קנה בעיתון בקהילה. חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות, והפעם על חסידות סקוור, משהו מאוד מעניין שאני כבר, שסיפרת לי עליו. שיעור בספר התניה, הדבר המאוד חשוב בתוכנית שלנו, ובסוף, עבור את החסידי. ואנחנו מתחילים, כמו שציינו, עם הסיפור החסידי. בבקשה, רב ברוד.
אוקיי, הסיפור שאנחנו נדבר עליו הפעם, עוסק ב, למעשה בשאלה שמדי פעם נשאלת. אנחנו מכירים בכל ההיסטוריה החסידית, הדברים אפילו קורים גם בימינו. יהודי מגיע אל צדיק עם בעיה כלשהי, עם מצוקה כלשהי, מבקש ברכה, והרבי לא נענה לו. הוא לא נותן לו את הברכה, הוא נותן לו משהו כללי, מאחל לו בכיוון אחר, אבל את מה שהוא מבקש, הוא מבקש ילדים, הוא מבקש פרנסה, הוא מבקש בריאות, הוא לא נותן לו ברכה. ואתה שואל את עצמך, מה אכפת לרבי לתת לו ברכה? ועל זה אנחנו רואים כל מיני התייחסויות, ומעניין שהתשובה לזה ניתנת על ידי סיפורים. יש למשל סיפורים שאתה רואה מה קורה כאשר חסיד מתחכם והולך לפעמים למישהו אחר ומקבל ברכה, ופתאום כעבור זמן מתברר שהברכה הזאת בעצם היא לרעתו. אבל יש סיפור כזה, שגם הוא עונה על השאלה. היה פעם צדיק גדול, והיה לו חסיד שהיה זקוק לאיזושהי ישועה גדולה באיזשהו עניין. והוא היה בא אליו פעם אחר פעם ומבקש את ברכתו, והרבי אף פעם לא נתן לו ברכה לעניין הזה. עוברת שנה ועוד שנה, והוא רואה שהוא לא מקבל את הברכה מהרבי, בינתיים נודע על איזשהו צדיק נוסף שחי באזור. אמנם הוא לא גדול כל כך כמו הרבי ההוא, אבל בכל זאת נסע החסיד אליו, הבטיח שם תרומה נכבדה, והרבי נתן את הברכה.
שהוא ביקש.
נתן את הברכה שהוא ייחל לה.
שהוא ייחל לה.
ולא רק שהוא נתן את הברכה, הברכה התקיימה. באו חסידים של אותו רבי גדול, באו אליו ואמרו לו, רבי, הרי כולם יודעים שהוא לא מגיע בכלל לדרגה, ואיך זה שאתה לא יכול, והוא כן יכול. אמר לו הרבי, אני אסביר לכם את העניין. כאשר הופיע הבעל שם טוב ואחריו תלמידיו הצדיקים, והתחילו לחולל ישועות ומופתים, נהיה רעש גדול למעלה. באו המקטרגים וטענו, ריבונו של עולם, ככה זה לא יכול להימשך. אתה קבעת איזשהו סדר בעולם, קבעת שאחד יהיה עשיר, אחד יהיה עני, קבעת שאחד יהיו לו ילדים ואחד לא יהיו לו ילדים, אחד יהיה בריא, אחד יהיה חולה. באים הצדיקים והם משבשים את כל הסדרים. אתה קובע שהוא לא יהיו לו ילדים והם נותנים לו ילדים. אתה קבעת שהוא יהיה עני, הם עושים אותו עשיר.
צדיק גוזר.
אי אפשר ככה. החליטו שבאמת צריך לעשות סדר בעניין, הזמינו את כל הצדיקים לאספה, וקבעו קריטריונים, מתי מותר לצדיקים להתערב, ומתי הם לא צריכים להתערב. אומר הצדיק, על פי הכללים שנקבעו באותה אספה, במקרה הזה, לא הייתי רשאי להתערב. שאלו אותו, אז איך אותו רבי נתן את הברכה?
הוא לא היה.
אמר, הוא לא היה באספה.
הוא לא היה במקום. מה זה אומר לנו הדבר הזה?
זה אומר לנו כאשר מבקשים ברכה מצדיק, והצדיק לא נותן את הברכה, יכולות להיות לזה כמה סיבות. יכולה להיות סיבה שהצדיק רואה שאם הוא ייתן את הברכה לעניין הזה, למשל, אנחנו מכירים סיפורים שיהודי שביקש ברכה לבן, ובסופו של דבר הוא קיבל את הברכה, אבל אמרו לו, המחיר יהיה שתצטרך לרדת מנכסיך, או אפילו להיפטר מן העולם. וצדיק עושה את החשבון, הוא רואה גם מה שיהיה אחר כך. יש מקרים שהצדיק רואה שזה איזשהו תיקון מסוים, שאם הוא לא יעבור את זה, אז יגרם לו סבל אחר. הראייה של צדיק היא ראייה הרבה יותר כוללת. עכשיו, אנחנו כיהודים צריכים לבקש, צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, צריכים לפנות אל צדיקים ולבקש מהם את הברכה והישועה. וצריך, מצדנו צריך להפציר, אבל הצדיק יש לו את נקודת המבט המיוחדת שלו, וזה הדבר שמלמד אותנו הסיפור הזה.
כן, נחמד מאוד, והכל לשם שמיים. בוא נשמע.
שם שומעים, 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 שמיים, ושיים שמיים, ושיים שמיים, ושיים שמיים, ושיים שמיים, ושיים שמיים, אוי, ויגי ויגי
תוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. נשמתה דאורייתא מזמינה לתוכנית מלווה מלכה מיוחדת, מדי מוצאי שבת בשעה 9:30, ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים, 02-652-8350.
חזרנו עליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. הרב ברוד, הזכרנו את עניין הענווה. כשאנחנו מדברים על ענווה, מה בעצם צריך לקרוא? בן אדם צריך לבטל את עצמו מבחינת התכונות שלו, את האישיות שלו. גם על משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מעיד שהוא נאמן בכל ביתו. זאת אומרת, הוא בן אדם חשוב, מאוד חשוב בעיניי, אבל מצהירים עליו שהוא ענב מכל אדם. איך זה בא ביחד?
צריך להבדיל, וזאת הבדלה שחסידות מאוד הקפידה עליה, בין ענווה של אמת לענווה של שקר. בהקדמה לספר התניא, כותב בעל התניא, כשהוא פונה אל הזקנים, אלה שהם יותר בקיאים, להסביר לצעירים, ללומדים המתחילים, את מה שכתוב בספר התניא. אז הוא כותב להם שלא להתנהג בענווה של שקר. זאת אומרת, יבואו, יפנו אליהם, וכשהוא יסבר מי אני, מה אני לא יודע, אני לא מבין, הוא קורא לזה ענווה של שקר. מה ההבדל בין ענווה של שקר לענווה של אמת? ענווה של שקר, זאת אומרת, בן אדם שיש לו מעלות מסוימות, יש לו תכונות מסוימות, ואומר, אני כלום, אני אפס, אני... אחד שיודע, אומר, אני לא יודע. אחד שיש לו יכולות לעשות דברים, אומר, אני לא יכול לעשות. זאת ענווה של שקר. ענווה של אמת זה לדעת את המעלות שלך. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך מעלות מסוימות, אתה יודע שיש לך אותם.
ולהשתמש בהם.
ולהשתמש בהם. ומשמעות הענווה, שזה לא יביא לך הגבהת הלב. זה לא יביא אותך לתחושה של, הנה, אני עשיתי, אני מוכשר, אני גדול. ובאמת נשאלת השאלה על משה רבינו, כמו שאתה ציינת. הקדוש ברוך הוא אומר, בכל ביתי נאמנו. הוא יודע שמשה קיבל תורה מסיני, רק הוא עלה להר, לא כל בני ישראל. ואף על פי כן, הוא ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כלומר, לא היה בן אדם על פני האדמה שמשה רבינו לא הרגיש כאילו נחות ממנו. איך זה יכול להיות? מה, וכי משה רבינו לא הכיר את מעלותיו? אלא היא הנותנת. הוא אכן הכיר את מעלותיו. ואף על פי כן, הוא אמר לעצמו, לו היהודי הכי פשוט והכי פחות היה מקבל את הכישרונות שאני קיבלתי, את התכונות שאני קיבלתי, את הנשמה שאני קיבלתי, את ההורים שאני קיבלתי, והקדוש ברוך הוא היה מדבר איתו, הוא היה מגיע לדרגות רמות לאין שיעור. כלומר, הוא רואה את המעלות שלו, לא כמשהו שהוא מתהדר בו ואומר, סיסו בני מאי, אלא להפך, כתביעה הרבה יותר גדולה, כאתגר הרבה יותר גדול, ולכן הוא חש ענב. זאת אומרת, הענב יודע את מעלותיו, יודע את ה, את הסגולות המיוחדות שלו, אבל הוא לא לוקח את זה לכיוון של, של התנשאות והגבהת הלב, אלא בדיוק להפך, הוא לוקח את זה למקום של ביטול. וזאת נקודה שהחסידות עסקה בה בעיקר כלפי לומדי תורה. יש תופעה שיהודי שהוא תלמיד חכם, והוא, ברוך השם, יודע שהוא יודע. הוא למד תש"ס, הוא כבר סיים כמה פעמים, יש לו עוד תחומים שבהם בהם הוא יודע. והוא מרגיש טוב עם זה. אחר כך הוא עוד יכול להוסיף עוד מושג שנקרא כובד התירה. לא לכבודי אני דורש, זה הכבוד של התורה שיכבדו אותי. והחסידות מאוד מאוד נלחמה על העניין הזה, לסלק את גסות הרוח ותחושת ההתנשאות מקרב תלמידי החכמים. יש סיפור שפעם הבן של בעל התניא, אדמור האמצעי, הגיע לאיזשהו יישוב, והיה שם יהודי שהוא היה תלמיד חכם גדול ועשיר ובעל צדקה, והוא היה באמת יהודי טוב ובעל מעלות רבות, אבל הייתה בו תחושה של, של, שהוא יודע את, את ערך עצמו, את מעלת עצמו. אחרי שהוא נכנס אל האדמור האמצעי, הבחינו שחל בו שינוי. הוא נשאר למדן וגומל חסדים ובעל צדקה והכל, אבל גסות רוחו פקעה ממנו. לאחר מכן, כשסיפרו את הדבר באוזני החתן של אדמור האמצעי, הצמח צדק, אז הוא אמר, זה לא פלא. כתוב, אמר מלכה, עקר תורה. מי זה מלכה? מי זה המלך? מן מלכה רבנן. כשצדיק, תלמיד חכם, כשהוא מטפל בעניינים האלה, אז הוא עוקר את התורה, הוא עוקר את ההר, ההר של הגאווה. והעבודה האמיתית של החסידות שעליה בעיקר מדובר, זה ביטול היש. היש איננו מגביל לגאווה. זאת אומרת, הניגוד של ענווה זה גאווה. זאת, ביטול היש, כלומר צריך להיות במצב של ביטול ולא בתחושה של יש. אז לכאורה נדמה שביטול זהה לענווה ויש, ישות זהה לגאווה, וזה לא נכון. אדם יכול להיות ענב, ואף על פי כן להרגיש את עצמו למציאות. אני ענב, אבל אני מציאות. ביטול היש זאת אומרת שאני אחוש את עצמי עין ואפס כלפי הקדוש ברוך הוא. ולהפך, דווקא מתוך תחושה של ביטול, כמו שמשה רבינו אמר, ונחנו מה? אנחנו כלום, אנחנו אפס, לעומת הקדוש ברוך הוא, זה מביא אותך לענווה אמיתית, ענווה שגורמת לך לעשות ולפעול ולנצל את כל הכישרונות שלך, ולא להפוך את הענווה עצמה לגאווה, כמו שאנחנו מכירים סיפורים על פלוני או אלמוני שקראו לו, הוא הענב של העיר, והוא עצמו היה דואג לומר, אני הרי הענב של העיר, כן? אז זה מראה לנו לאיזה אבסורד, יש בדיחה שפעם היה איזשהו בחור, שהיה בחור עילוי, בחור מצטיין, והציעו לו שידוחים, וכל שידוח שהציעו לו, הוא פסל את השידוח. אז יום אחד בא שטחן אל רבו, ואמר לו, כבוד הרב, התלמיד הזה הוא באמת תלמיד מוכשר, אבל קצת ענווה, הוא לא יכול לפסול כל דבר ולחפש חסרונות בכל דבר. קרא הרב לבחור הזה, והתחיל לדבר איתו על החשיבות של מידת הענווה. מאותו יום התחיל אותו בחור להתנהג במידת הענווה, היה הולך ככה בראש מורכן, ועושה כל מיני עבודות בזויות. עבר איזשהו זמן, ראה שטחן שהוא נהיה ענב, אז הוא ניגש אליו והציע לו איזשהו שידוך מאלה שהוא הציע לו קודם. התקצף עליו אותו בחור ואמר לו, אם קודם, עוד לפני שהייתה לי מידת הענווה, אז השידוך הזה לא היה לפי כבודי. עכשיו שיש לי גם את מידת הענווה, בוודאי שזה לא לפי כבודי. אז זאת העבודה האמיתית, זה להגיע לענווה אמיתית, לביטול אמיתי, ודווקא זה מביא אותך למצב שאתה מנצל את כל הכוחות שלך, ולא למצב שאתה אומר מי אני ומה אני, ואתה לא מנצל את הכוחות.
כן, ובהכרה מלאה שכל מה שיש לך ניתן לך מהקדוש ברוך הוא.
וגם שהתכונת הענווה היא זו שמביאה לעם ישראל את הגאולה, ענבים, הגיע הזמן גאולתכם.
נשמע גם את זה, בבקשה.
Oy oy, meidal gag gag bei sami yegdosh bashmi ale yisruel ve oyme sho shemelech hamashiach hu sho shemelech hamashiach bo oy 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 meid al gag gag bei samlige gedosh ashmia le yisruel le ve oy me
גדולי החסידות שאנחנו מדברים עליהם מדי שבוע, נמצא איתנו רב אהרון כהנא מעיתון בקהילה. רב אהרון, אני מזמין לשוחח היום.
אנחנו נדבר היום על הרב הקדוש רב יצחק אייזיק מזילצ'ויב זצ"ל, שנולד בשנת תקס"א לאביו רבי זוכו ברש מזילצ'ויב, שהיה אחיו של הרב הקדוש הידוע רב צבי הירש מזילצ'ויב. מדודו זה הוא אגב גם קיבל את תורתו ואת תורת הקבלה שבה התפרסם הרב צבי מזילצ'ויב. במשך שנים האדמו"ר לא רצה לקבל את האדמו"רות, ולמעשה הוא מילא את מקומו של דודו רב צבי הירש. עד שהאדמו"ר השר שולם מבלז, האדמו"ר הראשון מבלז, שהוא נפטר, ואז רק הוא הסכים לקבל את האדמו"רות. בתקופתו התבססה חסידות מזילצ'ויב, והחסידות, המסורת החסידית מספרת כי חסידים רבים התעשרו בתקופה הזו, ונבנה בית מדרש ענק בין 1,000 מקומות ישיבה, שלפי המסורת היה הגדול ביותר במזרח אירופה. אגב, חלקו שרד עדיין עד היום. הוא העמיד תלמידים רבים כמו האדמו"רים של מונקאץ', בלז, ספינקה ועוד הרבה תלמידים שיצאו כתלמידיו. מסופר על הרב יצחק אייזיק מזילצ'ויב שהוא היה רגיל לומר בעת שהוא היה משמיע דברי תורה: הרשב"י רב שמעון בר יוחאי והחבריה והפמליה של מעלה נמצאים כאן. אגב, צדיקים גם אמרו עליו שמפתח הפרנסה נתונה בידיים של של הרב, של הרב מזידיצ'ויב. ובהקשר לכך, מסופר שהוא כמעט לא היה אוכל כלום, ובניו הפצירו בו, כי למען שמירת בריאותו, הוא התרצה לאכול. אז נענה רבי צחוק אייזק ואמר, אם היה בכוחי לאכול, הייתי יכול להשפיע טובות וחסדים לכל העולם. עד כדי כך היה גדול כוחו. ומספרים עוד שפעם בשעת הקפות, בשמחת תורה, בגודל ההתלהבות, הוא אמר ככה, תאמינו לי שמעולם לא עלתה למחשבתי, שהחסידים נוסעים אליי לכבודי, רק הם מבקשים ומחפשים את כוח רבינו הקדוש, כלומר דודו רב צבי הירש, שאת מקומו הוא מילה. אגב, גם הרבה שנים הוא לא נתן שינה לעיניו בכלל בלילה, ומפי קודשו שמעו פעם ש-54 שנים רצופות הוא לא עבר עליו חצות לילה בשינה. והוא חי 68 שנים כמניין חיים, כך שזה יוצא שמגיל 14 הוא בעצם לא ישן בלילה. כאמור, רבי צחוק אייזק מזידיצ'ויב נפטר בתת סיוון, תו רש למד ג', יש אומרים תו רש למד ב', ביום איסרו חג, כשהוא הניח תפילין, זה היה יום, יום למחרת, יום למחרת איסרו חג בחוץ לארץ, הוא אמר לבנו רבי אליהו, אנחנו אמנם פטורים כבר היום מן התפילין ומן התפילה, ואנו נפטרים מהעולם הגס הזה.
תודה רבה לך, רב אהרון כהנא, מהעיתון בקהילה, על הפינה דמות בחסידות.
שלום, שלום.
ערב טוב.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, אהרונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שם גר 4, ובאזור התעשייה, בכפר חבד. המקום הנכון, באופנה. נשמתה דאורייתא מזמינה לתוכנית מלווה מלכה מיוחדת, מדי מוצאי שבת בשעה 9:30, ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים, 02-652-8350.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, הרב ברוד, ועכשיו ניתן למאזיננו 5 דברים שלא ידעתם על חסידות, והפעם על חסידות סקוור.
ובכן, חסידות סקוור היא חסידות השוכנת בארצות הברית, והיא הראשונה שהקימה ממש שטטל משלה באמריקה. זו העיירה ניו סקוור, הנמצאת במחוז רוקלנד שבמדינת ניו יורק, ובעיירה הזאת מתגוררות כ-1,200 משפחות של חסידי סקוור.
מקורה של החסידות בעיר האוקראינית סקוורה, שבה חיהן הרב נפתלי צבי נינו של הבעל שם טוב. לאחר הסתלקותו עלה על כיסו חתנו רבי יצחק טברסקי, בנו השביעי של רבי מרדכי מצ'רנוביל, וממנו נמשכת חסידות סקוור בן אחר בן עד היום הזה.
רבי יצחק מסקוור אהב את השתיקה. הוא נמנע מלדרוש בציבור וחינך את חסידיו לשתוק. בדרך הזאת המשיך בנו וממלא מקומו רבי דוד מסקוור. הוא היה נהג לומר, אנחנו נשארים בשקט ונשארים בשקט, אחר כך הולכים לנוח מעט וממשיכים להיות בשקט.
חסידי סקוור מאופיינים בפריט לבוש המיוחד רק להם. הם הולכים במגפיים בשבתות ובחגים כל ימות השנה. תקשיבו, הסיפור של המנהג הוא כזה. אדמו"רי סקוור נהגו ללכת בכל ימות השבוע בגרביים לבנות. כשנפטר אדמו"ר רבי דוד מסקוור, קיבל עליו בנו רבי יעקב יוסף את מרותו של אחיו המבוגר רבי יצחק מקישינוב. לרבי יצחק הייתה דרך משלו והוא סירב לגרוב גרביים לבנות. אחיו הצעיר נקלע לדילמה. מצד אחד לא רצה לגרוב גרביים לבנות כדי שלא לפגוע בכבוד אחיו. ומצד שני מכנסיים ארוכים נחשבו ללבוש מודרני. כיוון שכך החליט לנעול מגפיים שכיסו את החלק התחתון של המכנסיים. כשהגיע לארצות הברית לאחר מלחמת העולם השנייה, החליטו חסידים לחכות את מנהגו והחלו לנעול מגפיים בשבתות ובחגים. מאז נהפכו המגפיים לנחלת כלל חסידי סקוור, גם בשבתות הקיץ הלוטות.
ואלה שחיים איתם מעידים שזה ממש מסירות נפש, ללכת במגפיים ובשבתות הקיץ.
גם בארצות הברית.
כן. עוד עניין ייחודי לחסידי סקוור, הם מתהלכים חגורים בגרטל כל שעות היום, ומקפידים שלא לעשות קשר בגרטל, אלא הם מסובבים את הקצוות של הגרטל בתוך עצמו בלי קשר. הסיבה לזה נובעת מאמרה של השר שולם מבלז, שהתבטא כך. ראיתי בשמיים את שרו של יעקב ואת שרו של עשיו. שניהם היו דומים אחד לשני בכל הלבושים, רק בדבר אחד היה הבדל. לשרו של עשיו היה קשר בגרטל, ואילו לשרו של יעקב לא היה קשר בגרטל.
אוי ואי, מפחיד.
אלה היו 5 דברים שלא ידעתם על חסידות סקוור. הגענו אל השיעור בספר התניה, שאותו ימסור לנו, כרגיל, הרב יחזקאל סופר. ערב טוב, הרב סופר.
ערב טוב לרב ברוד ורב חיים פלם. בשיעור הקודם, בסוף פרק ח', למדנו אודות גודל הנזק שבלימוד חוכמות חיצוניות, שמלבד היותם ביטול תורה, הרי עצם לימודם. גם לולי הייתה בעיה של ביטול תורה, כגון עם הארץ או אישה הפטורה מלימוד תורה, אף שאינם אלא קליפת נוגה בלבד, אבל מאחר והן נקלטות בתודעה, במוחין, הרי פגיעה מוחית חמורה יותר מאירוע לבבי של דברים בטלים וסתם תאוות. הדברים טעונים הבהרה. וכי יש כאן קריאת תיגר גורפת על כל לימוד מדעי? האומנם על פי החסידות מן הנמנע שאדם חרדי יעבוד בהייטק או יהיה רופא? האם בעל התניא חולק על התפיסה שכל מי שחסר לו בחוכמות הטבע, חסר לו שבע ידות בחוכמות התורה? אם כן, היכן הגבול? אי לכך מוסיף אדמור הזקן בשורה האחרונה של פרק ח' הסתייגות לשלילתו את חוכמות המדעים, ואומר, אלא אם כן עושה אותן, את החוכמות, קרדום לחתוך בהן, דהיינו כדי להתפרנס מהם ברווח לעבוד את השם, או שיודע להשתמש בהם לעבודת השם או לתורתו. וזהו טעמו של הרמב״ם ורמב״ן ז"ל וסיעתם שעסקו בהן. כלומר, הרבי מסביר לנו פה שאיסור העיסוק בחוכמות חיצוניות בתנאי שהן ניטרליות ולא עם תכנים כפרניים. אז בעצם זה איננו איסור מוחלט, כי מאחר ומעמדם הוא קליפת נוגה, הרי אם עוסק בהם לשם שמיים כדי להתפרנס מהם ברווח, ואז יוותר לו זמן וכוחות נפש פנויים לעבודת השם, אז הוא גם יוכל להרבות בצדקה ולתמוך בלמדי תורה בזכות מזכורתו האקדמית. הווה אומר שבזה הוא מעלה את אותם המדעים לקדושה. אופציה נוספת שמתירה לעסוק בחוכמות חיצוניות אלו, אף אם אינו מתפרנס מהם, היא בתנאי שתכניהם דרושים לו ללימוד התורה או פסיקת הלכה בענייני תורה ומדע וכדומה, כפי שהיה אצל הרמב״ם והרמב״ן. אלא שכאן שואל הרבי נשמתו עדן באחת משיחותיו, מה ראה אדמור הזקן להזכיר את הרמב״ם והרמב״ן דווקא? וכי רצה לסנגר עליהם, שלא נחשוד אותם בנטיות אקדמיות. ומסכם הרבי באחת מאגרותיו שישנם כמה דרגות בלימוד של חוכמות חיצוניות. הראשונה היא ידיעת חוכמות אלו מתוך התורה עצמה. כמו שמספרים על כל מיני תנאים שמתוך התורה הם למדו כמה זמן עיבורו של נחש וכדומה, גדולי ישראל שידעו מתוך הקבלה את מבנה האנטומיה של האדם. וזו דרגה גבוהה מתוך התורה. שניים, כשהתורה מצווה ללמוד חוכמות אלו, למשל לסנהדרין, שהם צריכים לעסוק בקידוש החודש, אז הם חייבים לדעת אסטרונומיה. או שהם צריכים לדעת דרכי עבודה זרה וחישוף, על מנת לדון בהם, האם האיש עבר על החטא הזה או לא? מה סוג עבודתם? ג' כשאנוס לחשוב בחוכמה במקום שאסור להרהר בדברי תורה, ואז המצווה היא באופן שלילי, הוא לומד מתמטיקה, כמו שאמר אחד התנאים, שהוא למד אסטרולוגיה בזמן שהוא היה בבית הכיסא. ארבע, אם הוא מתחכם בהם, במדעים, במידה הדרושה לעשותם קרדום לחפור בה לפרנסתו, ולא יותר ממה שדרוש. הרי זה הכשר לדבר היתר, מעלה את זה לקדושה. אמנם, כל מה שמצינו בחזל בכמה וכמה מבני ישראל שכן התעסקו בחוכמות אומות העולם, יש לומר עליהם שהן מאחד הטעמים הללו. אלא שעיקר קושייתו של אדמור הזקן היא ממה שהרמב״ם למד, לא רק ספרי עבודה זרה או קידוש החודש, שזה הרי לתועלת ידע הלכתי, אלא הוא למד גם חוכמת הרפואה. ולא תאמרו שהוא היה צריך את זה בשביל קרדום לחתוך בהם, שהרי הייתה פרנסתו מצויה על ידי אחיו, כידוע לאלה שיודעים את תולדות הרמב״ם. וכן הרמב״ן, שידוע שלא עשה מהחוכמות שלו מד שימוש לפרנסתו מהן. ואז נשאלת שאלה, אז איך ייתכן לבזבז זמן לכאורה ללמוד ספרים כאלה? ולכן מוסיף הרבי הזקן בתניא אופן נוסף, או שיודע להשתמש בהם לעבודת השם ולתורתו, כגון להביא מהם משלים להבנת ענייני קבלה, או להתווכח עם חכמי אומות העולם, או ללמוד מהם הוראות ולקחים בעבודת השם. ולכן דייק אדמור הזקן בלשונו, שהסגנון הזה של לימוד, זהו טעמו של הרמב״ם בלשון יחיד, לא טעמים רבים, להדגיש שלא מטעם קרדום לחפור בו לפרנסתו הוא למד אותם, אלא רק מתוך יכולתו הרמב״מית לנצלם לעבודת השם. לדוגמה, ישנו במדע פרדוקס בהגדרת האור בפיזיקה, בין תופעות שמוכיחות שהאור הוא כמו גל שדבוק תמיד במקורו, לבין הוכחות שמראות שהוא כמו חלקיקים של פוטונים שמתנתקים מהמקור והופכים לעצמאיים. ונלאו הפיזיקאים מלבאר את התופעה הפרדוקסלית הזאת. באה חוכמת הקבלה ומקבילה את התופעה הזאת לעניין רוחני, שמצד אחד יש ביטול הנבראים שלאין עוד מלבדו, ומצד שני הם מציאות יש שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם לשכון. וכמובן שמבלי ללמוד מדעים אלו לא יהיו לחם הכלים להסביר על פי זה עניינים נעלים במחשבת ישראל, שכאשר יודעים מדעים ומשתמשים עם זה כמשל, זה מתקבל בצורה יותר מוחלטת. לסיכום, ברוב המקרים אדם מן השורה לא רצוי שיעסוק במדעים. לא רק בגלל ביטול תורה, אלא גם מפני שמתמה את המוחין שלו. כי עצם המתודה המדעית מקררת את האמונה. היא מנסה להכיר רק במדע מישושי, ומטילה ספק בכל דבר שאיננו מוחשי. אלו הם המים הרעים שמתערבים במים הטובים של התורה וחוכמתה האלוקית. ולכן, כל זמן שעדיין לא הגיע האדם למצב של ריחיים על צווארו, למשל נוער, שלומדים בתקופת הלימוד שלהם, זה רק פוגם בהנחות הבסיסיות שלו. ובפרט אם הלימודים נערכים במסגרות אוניברסיטאיות, ששם הרי גם האטמוספירה החברתית כללית יכולה רק לפגום. מתי כן מותר? רק מי שלומד מדעים בכוונה להופכם לקרדום לחפור בה, ורק עד כמה שנחוץ לפרנסתו. מבלי לחתור לקריירה מדעית, שזה כבר מיותר. הרי זה מותר. אבל אם אין בלימודיו ערך כלכלי, ומטרתו בלימוד היא רק הרחבת הדעת האינטלקטואלית, קובע אדמור הזקן שלא הרחבת הדעת יש כאן, אלא החרבת הדעת. ואם יאמר אדם, ולא אפשר לנצל את הידע האקדמי לעבודת השם ולתורתו? אז למה שלא אלמד? נענה ונאמר לו, וזהו טעמו של הרמב״ם והרמב״ן שעסקו בהם. טעם זה של לימוד כדי למצוא בתוך האקדמיה את עבודת השם ותורתו, זה טעם שמתאים רק לענקים כאלו שמסוגלים לעכל את התכנים הללו, לנצלם לקדושה. אבל המון העם שלא ידעו איך לנצלם לקדושה, זה עלול רק לרופף את תמימות אמונתם.
תודה לרב סופר, וזה הזמן להזכיר שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 מוסר הרב סופר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא ברחוב רבי ישראל נג'ר ה-38 בירושלים, והציבור מוזמן.
ואנחנו בסוף התוכנית עם הוורט החסידי, בבקשה.
אז הוורט הוא בהמשך לנושא הענווה שעסקנו בו, וזה סיפור על אחד מחסידיו של האדמו"ר הרש"ב מלובביץ', שהוא נחשב עשיר העיירה שבה הוא התגורר. גם בית המדרש של העיירה היה ממוקם בשטחה של אחוזתו. כשהוא היה מגיע אל הרבי הרש"ב, היה הרבי תובע ממנו לפזר מכספו בשביל ענייני הצדקה של העיירה, להחזיק את הרב, השוחט, המלמדים. כמו כן הוא היה מעורר אותו לייסד שיעורי תורה ברבים. והחסיד היה משיב בענווה, מי אני שיהיה בכוחי להחזיק את כל ענייני היהדות של העיירה? פעם אחת הגיב הרבי על התשובה הזאת של החסיד. הוא אמר לו כך, אכן אתה צודק בטענתך מי אני, אבל האם אתה מציג אותה גם כשאתה נמצא במשרדך ועובר על ספרי החשבונות? האומנם גם כשאתה רואה את הרווחים הגדולים שהשם נותן לך, גם אז אתה אומר מי אני שמגיע לי שפע גדול כזה?
תודה. תודה לבור, אתה נפלא. תודה לרב מנחם ברוד, תודה לך מוטי קופפר הטכנאי.
תודה לך חיים פלם.
ליוסי אייזנטל שבאולפן. תודה לכם המזינים שהייתי איתנו בעזרת השם בשבוע הבא, יום רביעי, 6 אחר הצהריים.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. נשמתה דאורייתא מזמינה לתוכנית מלווה מלכה מיוחדת מדי מוצאי שבת בשעה 9:30 ברחוב רבי ישראל נג'ר ה-38 בירושלים, 02-652-8350.